אני רוצה, לפני שאנחנו מתחילות, ממשיכות, בפקולטה למדעי השמחה, 60 ימים, אדר א' ואדר ב', אנחנו הולכות בעקבותיה של השמחה, מנסות להבין מי היא ומה היא, ולשמוח אותה. כי מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, היום נלמד לזה עוד שתי משמעויות. עד פורים יהיו לכם וואו, 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 אוי למי שלא תשמח. אבל לפניכם, אני רוצה את השיעור לעשות לעילוי נשמת החייל, המגד שנהרג ממש ממש עכשיו, אבל לחמישה ילדים. אני רוצה את שמו למי שמוציאה לי, שלא נתחיל בלי זה, בלי האיש הגיבור הזה. באמת אוי. יש? אנחנו נגיד את שמו, שיהדהד השם הגיבור הזה שלו. מגד? שכחתי ולא הספקתי לרשום. לבושתי. ישראל נתנאל אלקובי, נכון. ישראל נתנאל אלקובי, לעילוי נשמתו הקדושה והטהורה. במעלות קדושים וטהורים, איזה אנשים מדהימים, נדבר עליהם בעזרת השם היום. והבוקר זכינו לעוד לימוד של המושג מרבין בשמחה. אנחנו למדנו בשבוע שעבר, בגלל שזו תורה שנצברת השמחה, בשבוע שעבר למדנו מה זה מרבים, יש בך שמחה, ולכן את יכולה להעלות את הווליום שלה, להרבות בחודש אב, להמעיט, מפני שיש בך שמחה מובנית בכל אחד. ולכן רבי נחמן יאמר שצריך להיזהר מקלקול השמחה. זאת אומרת שהיא פה, רק אל תקלקלי אותה. אז מרבים ממעטים, פירוש אחד. הפירוש השני, הזוהר והנפלא של המושג מרבין בשמחה, למדנו אותו בבוקר השמח הזה, כשקמנו לחדשות כאלה ששני שבויים, ברוכות הבאות, ששני שבויים שוחררו על ידי כוחותינו. הקדוש ברוך הוא עשה נס מאוד גדול. סליחה, אמרו מיליון תלפים טוקבקים, זה לא הקדוש ברוך הוא, ואם זה הקדוש ברוך הוא, אז איפה הוא היה בשבעה באוקטובר? זה כוחותינו. אני אתייחס לטיעון הלא מטופש הזה. אנחנו נדבר היום בעזרת השם, ברוכה הבאה, על כוחותינו, על כוחותינו. אוקיי, בואו כנסו, שבו, שלא תפספסו את השיעור החשוב הזה בשמחה. מרבין בשמחה. עד שבוע, עד הבוקר, עד הבוקר, להגיד את המילה חטופים, זה כבר היה משהו כמעט לא לגיטימי. מפני שזה מיד התקשר לנו עם העסקה. ואת העסקה כל כך הרבה אנשים, אפילו הורים לחטופים, לא רוצים. וככה לאט לאט, וזה מאוד מאוד הבהיל אותי, כל המאבק למען שחרור החטופים איבד מהלגיטימציה שלו. והבוקר הופיע המושג מרבין. מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, יש עוד ביטוי כזה שחזל מביאים מספר התהילים, כי אם השם החסד והרבה עימו פדות. ושואל המלבים שאלה מאוד מאוד גדולה, הרבה עימו פדות זאת לא בשורה, אני רוצה פדיון. אז אם הרבה פעמים יש פדיון, זאת אומרת שאני כל פעם נופלת שוב ושוב ושוב לשבי. אני רוצה פדות אחת וסיימנו. פדותנו תצמיח ושרו יגון. מה זה הרבה עם הפדות ומה זה מרבין בשמחה? בנות, קחו את השיעור הזה ללב. חשבנו שפדות של שבועים זה רק עסקה. והשם הראה לנו הבוקר שהרבה אימו פדות. זה לא חייב להיות בדרך הזאת. זה יכול להיות גם במעשה גבורה מדהים של כוחותינו. רגע, אימא, ומה אם בא לכוחות כולם? תכף נגיע אליו עוד שנייה. זה יכול לקרות בניסים מדהימים. זה יכול לקרות באיזה מלשן בשטח. הרי יש שם בלי סוף. בוגדים קטנים, לשמחתנו, בנות הרבה עמו פדות. אני רוצה לקפוץ איתכן מהשמחה הזאת, כל כך שמח אותי שאין לך מושג. בשבוע שעבר ממש היינו צריכים לעשות עצרת תפילה גדולה בכיכר החטופים, ואי אפשר היה, אי אפשר, לפני שלהגיד חטוף זה כבר היה. משהו מותקף מאוד, השם ישמור. הרבה עמו פדות. אף אחד לא אמר שזה צריך לבוא דרך שחרור של אלפי חטופים. תרגיעו, חייבים להמשיך ולהתפלל עליהם. מכאן בנות, אל תעזבו אותי. אני רוצה שנקפוץ למהלך הלוגי של מרבין בשמחה. בפירוש שלא למדת מעולם. רק הזמנים האלה מלמדים אותנו כל הזמן לימודים חדשים. לפעמים את עצובה כי לשמחה שלך יש משמעות אחת, המשמעות שלה. היא נשואה ואת לא. אבל יש הרבה שמחות בעולם. וזה נכון שזאת שמחה להתחתן ולמצוא את האיש שאת הכי אוהבת בעולם. אבל הרבה דרכים למקום להביא מזון לרעב. יש כל כך הרבה אופנים לשמוח. מי לימד אותי את השיעור המדהים הזה? אמאות שקולות, מופלאות. 50 אמאות שקולות בשבת האחרונה, שלטעמי זה היה מוקדם מדי להפגיש את הכל. זה היה מפץ של כאב שפגש מפץ של כאב שפגש מפץ של כאב, ובתמונת מראה זה היה קשה מדי. יש זמן לכל דבר. המפגש הזה אולי, אולי, היה בעיניי קצת מוקדם. וכשאני עושה שיעורים לאימהות שכולות, אני תמיד עושה אותו שיעור. אני רוצה להוציא אישה בריאה. אז מה אני עושה? בריאה, creation, זה יש מאין. אז אני תמיד אתחיל את השיעור במה אין לך. עכשיו, מה גרם לי השתאות? כל אחת מספרת על הבן שלה, או על הבת שלה. כמה חיילות, אמא לה ואבא לה, אני לא ידעתי. והיא יודעת הכל, הוא בכוח חוד של הנחל 7819 אמא, היא פשוט חיילת, היא יודעת את כל הפרטים, כולם, והיא מספרת לי מה אין לה, ואיך הוא נהרג, ואיך היא נהרגה. ואז אני אומרת, אוקיי, עכשיו בואו נהיה נשים בריאה, בואו נהיה נשים creation, אנחנו נוציא יש מעין, מה יש איתך בבית? כי אני רוצה שתצאו שמחות. נתתי את הגלויות האלה שנתתי לכן בשבוע שעבר, שימו לב, זה היה בשבילי כזה שיעור על מרבין בשמחה. נכון הרבה עם הפדות? נכון שפדות יכולה להיות ככה וככה וככה וככה? נכון? גם שמחה. אמא יקרה אחת אמרה לי, תקשיבי, אנחנו לא דתיים, ממש לא, אבל הוא התעקש על בית כנסת וקידוש בערב שבת, ויש לו חולצה אחת לבנה תלויה בארון בדיוק ככה, וזה היה בערב שבת, והיא אמרה לי, אני יודעת שעכשיו בשמיים הוא כל כך שמח, והחולצה הזאת משמחת אותי. תזכרי. האמא השנייה הרימה את זה ובכתה ואמרה לי, לילד שלי הוא לא זכה להקים בית וללדת תינוקות, אבל שמעתי שבזכות הפעולה שלו ניצלו כל כך הרבה תינוקות בבארי. תינוק מנחם אותי, אלה התינוקות של הילד שלי. באה האישה השלישית ואמרה לי, אני שמחה כי יש לי עוד בנים ובנות בבית שעוד התחתנו ומחכות לי שמחות בחיים. אמא נוספת לקחה את זה ואמרה, הבת שלי אהבה סהר, אהבה מאוד מאוד שקיעות, ומאז שהיא נפטרה השמיים הרבה הרבה יותר יפים. בואו נראה את נתיבי השמחה המופלאים האלה שקוראים להם מרבים בשמחה. שימו לב, עבר, מה הוא היה? הווה, מה יש לי עכשיו? שזה המלחמה הכי צודקת בעולם. הוא הלך עבור מטרה נאצלת ויש לי את זה עכשיו. עתיד, עומדת להיות לי כזאת שמחה גדולה. בואו נלמד את שלושת האופנים האלה ברבי נחמן מברסלב, מרבין בשמחה. נתחיל עם האופן הראשון היפהפה. רבי נחמן אומר, היום, היום נעשה משהו בלתי נשכח. מה משמח אותך היום? המלחמה הכי צודקת בעולם. אני נזכרת בזה היום וזה משמח אותי. רבי נחמן, היום אם בקולו תשמעו, זה כלל גדול בעבודת השם כשהוא עצוב, שלא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום, הן בעסק הפרנסה והצטרכותו, וכשאת עצובה, אל יחשוב מיום אחד לחברו, אבל ימימה, מה יהיה בלעדיו? איך הבית יסתדר? מה יהיה עם הילדים שלו? ולא ישים לנגד עיניו, כי אם אותו היום ואותה השעה, ויחשוב שאין לו רק אותו היום, ולא ידחה מיום ליום ויאמר מחר אתחיל, מחר אתפלל בכוונה ובכוח וכיוצא בזה, כי אין לאדם בעולמו, כי אם אותו היום ואותה שעה שהוא עומד בו, כי יום המחר הוא עולם אחר לגמרי. היום אם בקולו תשמעו, היום נעשה משהו, מה משמח אותך היום? ימימה, כלום. אוקיי, יאמר חפרן השמחה הבלתי נלאה, רבי נחמן מברסלב. מחר. ופעם אחת שאל אדם אחד את רבי נתן, כיצד יוכל להיות בשמחה כשהוא שרוי ביגון ובמצוקה מכובד הקשיים הרובצים עליו? השיב לו רבי נתן, תלווה ותשאל לעצמך שמחה מהישועות שעוד יושיע אותך הקדוש ברוך הוא בעתיד. יש לי עוד בית של ילדים שהתחתנו, יש לי עוד שמחות שמחכות לי, כמה טוב עוד לפנייך, אל תעזבי ידיים אפילו שהיום פתעת. יפה. ו... התורה השלישית, וואי ימימה איזה ילד הוא היה. ריש כף בית, צריך להיות תמיד בשמחה ולעבוד השם בשמחה, ואם נופל מזה, יחזק עצמו בימים הקודמים, שהיה מזריח לו איזה הערה קצת. כמו שאנו רואים שכמה סומים עיוורים מחזיקים את עצמם באיש אחד שאינו סומה ומאמינים בו והולכים אחריו, וגם הסומה מאמין במקל שלו שהולך אחר מקלו. שימו לב בנות למילים האלה היפות. ואף על פי שאינו רואה כלל, ראוי להילך אחר עצמו, כי בימים קודמים היה יודע להתחזק ולעורר עצמו להשם יתברך, אפילו שעכשיו נפל מזה ונסתמו עיניו וליבו, אז הוא סומה. עם כל זה יוחז בימים הקודמים וילך אחריהם. משגע רבי נחמן, מרבין בשמחה. היום, יש לך משהו שמח?
לא.
מחכה לך משהו בעתיד?
לא.
היה לך פעם איזושהי שמחה בעבר ברחם של אמא? יופי, יופי. לכי ותעשי עם זה משהו. בנות הרבה עם אופדות, הרבה עם שמחה. מרבים זה האופנים האלה שאת חייבת לדעת שהשמחה שלך זו לא השמחה שלה. ואין יום שאין שמחתו עמו. אז פתאום את מסתכלת בה וכל השמחה שלך נובלת, כי לך אין, אל תצחקו על זה. עוד מעט בעזרת השם נדבר על זה. בנות, שיעור מספר אחת שלמדת היום, שיעור של החיים, מרבים בשמחה. הילדים עושים לך צער אין סופי. תתרפקי על האיש שלך. הוא עושה לך צער אין סופי. תתרפקי על חברה שלך. אין לי חברות. תתרפקי על אלוקים. אלוקים מסתיר את פניו. אני לא יכולה לעזור לך. אתם צריכות כל בוקר לעשות את הריבוי הזה ולחפש את נתיב הבריחה. כי השם הציץ עלינו הבוקר, אחרי מגילת ההסתר האין סופית הזאת, 4 חודשים, השם הציץ. לא, לא, זאת הייתה כזאת שמחה, מפני שכל הכוח של עמלק, מה שואל אותנו עמלק, שזה האויב של הדר, ושל הג, מה הוא שואל אותנו עמלק? היש השם בקרבנו עם עין שם. בנות, שורש העצובה, אני תמיד מלמדת אותך, זה העזובה. זו אותה מילה, עצובה ועזובה. חז"ל שואלים במסכת מגילה, המן מן התורה, מניין? איפה מוצאים את המן בתורה? הם לוקחים פסוק בכלל לא קשר, לא קשור. כשהקדוש ברוך הוא שואל את אדם הראשון, המין, זה כתוב בלי יוד, המן. המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? תגיד, יש מצב שאכלת מעץ הדעת? מה זה? למה זו המהות של המן? כי המן רוצה להגיד לך, ממי, אין לו מושג ממך, אוקיי? תפסיקי, השם, השם. הכוחות שלו והזה, יאללה, זה כוחותינו. איפה הוא? ישנו עם אחד. היה אומר המן, אלוהיהם של אלה ישן. היו לו רק 2 ילדים בעולם. 2. אדם, חווה. לא 10 כמוך. והוא לא יודע מה קורה איתם בכלל. אני רואה שחסר פרי בעץ הדעת. יש מצב שמישהו פה אכל? ילדים. יש השם, מן העץ אשר ציוויתיך לבלתי יכול ממנו. אכלת בנות, שורש העצובה זה תחושת העזובה, ולכן הקדוש ברוך הוא שהציץ הבוקר מבין העננים ונתן ככה איזה חר קטן. וואי, אתם לא מבינות, וזה אנחנו לומדות עכשיו את הפירוש השני להיום של מרבין, כמה טפטופי וואטסאפ ב-6 בבוקר, דוינג, 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 ומישהי שהיא בדיכאון חגיגי, אבל יש את אלה שכמה שאת לא מתאמצת, היא חופרת עוד קומה מתחת למנהרות של החמאס, ופשוט נהנית להיות שמה. אז היא שלחה לי מייל, וככה זה שם השיעור שלנו, שמחה בשבילך הרבנית. כאילו, אני לא קרובה של פרננדו, איך שקראו לו, אבל כאילו, אני כבר כלום לא אסתבר, אני שמחה בשבילך, הרבנית. בעצם, זאת שמחה מאמנת, שמחה בשבילך, אחותי, והיום נדבר על השמחה הזאת שקוראים לה מרבין בשמחה. מה זה מרבין? הפירוש השני. למילה מרבין, כן, ממכם לא קיבלתי. לא אכפת לכם. שמחה בשבילך רבני. אני כבר לא אזכיר. מה הייתי לפני שהם הפריעו לי? היפות. כן, כן, כן. מרבין. בנות, מרבין זה כמו מלבישים, מאכילים, מסמכים. מרבין בשמחה זה שאת מרבונה ואת מרבה למישהו אחר בשמחה. זה מהמם, זה מדהים. אל תזלזלי בזה. כמה שמחה ידענו הבוקר, וכמה צער אינסופי הבוקר. פעם ראשונה, מזה 3 חודשים, ששמעתי את המנטורית הכי גדולה שיש כרגע לעם הזה, שקוראים לה איריס חיים, אמא של יותם חיים, השבוי שנורא בשוגג על ידי כוחותינו, שמעתי אותה פעם ראשונה אומרת, הבוקר היה לי קשה. למה איריס? לך לא קשה? כי ככל הנראה יש בעולם, בדיוק במצב שלי, התכנות לטוב. ואני הודרתי ממנה. אני רוצה לחדש לכל הפסיכולוגיות מושג חדש בפסיכולוגיה. תרשמו אותו. אשמת הלא ניצול. כולם מדברים עכשיו על אשמת הניצול. יו, זה, אני מרגישה נורא שאני בחיים באמת. תוסיפי מלח. יש את אשמת הלא ניצול. עד שהבוקר שוחררו 2 על ידי כוחותינו, זה לא היה מצב קיים בעולם. הבוקר כשזה קרה, איריס חיים חושבת לעצמה, לא זו בלבד. כוחותינו לא שחררו. ואז את שואלת את עצמך בלי לרצות. כנראה אני בן אדם רע מאוד. אשמת הלא ניצולה. זה יכול להיות בדברים מאוד קטנים, שהם לא קטנים. היא מתחתנת ואת לא. האם אני בן אדם רע? באחת מחפירות השמחה של רבי נחמן, והוא לא מפסיק, הוא לא מפסיק, הוא לא מפסיק, חוקר השמחה הזה. התורה הכי ידועה שלו, תורה רש פי בית, תדונו את האחרים לכף זכות. אתה חייב ברשע הכי גדול למצוא נקודה טובה, ואז מה? אתה פודה אותו מהשבי של עצמו. עוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו, כי הוא כבר לא רשע, כי דנת אותו לכף זכות. רגע, רגע, אחרי שהרשע הזה כבר לא רשע, אני בחושך, אני מרגישה איכסה. זה משאיר אותי לגמרי לבד, כי אם רשע כזה גם נשלף מאיפה שהוא היה, מה קורה איתי? שוב בפעם 100 בליקוטי מוהר"ן יחזור רבי נחמן על חייו אדם להיות בשמחה תמיד. אתם יודעות כמה פעמים הוא אומר את זה לעצמו. וידוע שצריך האדם להיזהר מאוד להיות בשמחה תמיד. הפעם זה בתורה רש פי ב. ולהרחיק העצבות מאוד מאוד, כמבואר אצלנו כמה פעמים. וכשמתחיל להסתכל בעצמו, אחרי שדן את כולם לכף זכות, איזה עולם יפה, איזה אנשים טובים יש בעם הזה. ומה איתי? כשרואה שאין בו שום טוב והוא מלא חטאים, ורוצה הבעל דבר, היצר הרע, להפילו על ידי זה במראה שחורה, אסור לו ליפול מזה. וצריך, הכי קשה, לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב. כי איך אפשר שלא עשה מימה וזה מצווה או דבר טוב? וכשמתחיל להסתכל באותו הדבר הטוב, הוא רואה שגם בו הוא מלא פצעים ואין בו מתום, וגם המצווה שעשה גם כן מלא פניות ומחשבות ופגמים. עם כל זה, איך אפשר שלא יהיה במעשה הזה איזה מעט טוב, ויחפש וילקט הנקודות הטובות, עד שתצאי מהמקום שאת נמצאת בו גם אימאלה. השאלה המיידית כשאת שומעת שהיא ניצלה, זה אולי אני רעה כי אני לא. בנות, זה סיפור של מנהיגים. המנהיג הראשון המופלא שהפטירה שלו השבוע ביום 5 בערב, זין באדר, משה רבנו, זה יורצייט קטן, אנחנו עוד נלמד עליו המון באדר ב', מציינים את הפטירה הגדולה באדר ב', אבל זה ערב תפילה מופלא קטן, כמו פורים קטן, כמו אדר א', פטירה קטנה של משה רבנו ביום חמישי בערב הקרוב, המנהיג המופלא הזה שהלך בעזה והלך בסמטאות ולחם באמלק והרים את הידיים שלו עד שהם רעדו, והוא קרא לכוחות סיוע, ידי משה כבדים, צריך פה סיוע, אני לא יכול יותר, והוא עשה את עצמו חולה על העם הזה, ויחל משה, וכולם נכנסים לארץ ישראל והוא לא. איך שר הנרקיס וקולה השבור, בסוף יצאנו בגללך, אבל אתה האחרון שלא ראית אדמה הופכת לרצפת חיינו, ראית ארץ מרחוק. איזה מסכן. זה סיפור של מנהיגת העם הזה, אסתר המלכה, שהולכת ומקריבה את מה שאישה דפנטלי לא יכולה להקריב, זה הגוף שלה, היא לא יכולה, היא מלא, היא צריכה ללכת לאחשוורוש, להציע את עצמה, לחיות עם האיש הזה, לאבד את עולמה, וכאשר עבדתי, וכששושנת יעקב צהלה ושמחה, היא לא שמחה, מפני שהיא נשארת בארמון של אחשוורוש, עד יום מותה. בנות, כאן נבחנת מנהיגות ביכולת שלי לתרום. מה? לתרום את עצמי, מה אנחנו נוצרים, ביכולת שלי לתרום. מה זה מנהיג? מה זה אימא? יכולת שלי לתרום שמחה. אין תרומה יותר גדולה, ואנחנו בפרשת תרומה, מאשר שמחה. חז"ל כותבים, איזו היא אישה רעה, יש לי מלא תשובות, אבל להם יש אחת די מוגבלת, בוא נודה, זאת שמגישה אוכל לבעלה ומסובבת את גבה והולכת הק. הרבה גברים היו שמחים בזה, אל תשבי עכשיו, תאכלי את הראש. החוסר שמחה שבעשייה. בנות, התרומה הענקית של מנהיג היא שכשלא אין טיפת שמחה, הוא מסוגל משום מקום לעשות מה שאיריס חיים אמרה הבוקר. במחשבה ראשונה, זה הבוקר הכי קשה שהיה לי מאז שיותם נהרג על ידי כוחותינו. במחשבה שנייה, אחרי שדיברתי לא מזמן, כי הם יצאו רק עכשיו מעזה, עם הכוחות שירו בילד שלי, אני מבינה איזה צער נורא יכול להיות לחיילים, שכל מה שהם רצו זה לפדות שבויים והם לא הצליחו. אז אני רוצה לומר שאני כל כך שמחה הבוקר עבור החיילים שיצאו מזיעים ומפויחים ועייפים לפנות בוקר עם שני אנשים שהם עומדים להחזיר הביתה. איך אני שמחה בשביל החיילים האלה. וואי וואי וואי, תקשיבו, היא חפרה כאן מנהרה. כי המרבין בשמחה שלה, פה חסום, פה חסום, פה פקק, פה אין, הבוקר גם את הכביש הזה הורידו לי שזאת המלחמה ואי אפשר להוציא אותם, והנה כן אפשר. אז אני שמחה בשביל החיילים שהצליחו, כי כשאני רואה את החייל שירה בילד שלי בוכה, אני יודעת איך זה יכול להיראות נורא. וואו, מה זה הכוח המדהים הזה שקוראים לו תרומה? זה שם פרשת השבוע. מה זה הכוח הישראלי המטורף הזה שאומר, אין לי כלום, אין לי שום דבר, אני כל כך ריקה, אני כל כך עזובה, אני הולכת להפוך את העזובה של חיי ל... איך קוראים לזה? עזוב, תעזוב, אמו. מה זה עזוב, תעזוב, אמו? עזבי עכשיו את הצער שלך, לכי תעזרי לה. בערב שבת פגשתי אמאות שקולות, נכון? ניגשות אליי שתיים מחובקות, אני בכוונה לא אומרת שמות, חלילה. והן אומרות לי, אנחנו חברות לא מזמן, הבנים שלנו קבורים זה לצד זה, ואנחנו, כשאני בקבר אני שמה לה פרחים, כשהיא בקבר היא שמה לשלי פרחים. בבקשה, אומרת לי אחת מהן, ימימה, שמעתי אותך אומרת על חייל השם יקום דמו, אל תגידי את זה כי הבן שלי נהרג על ידי אש כוחותינו, אני לא רוצה שהשם ייקום דמו. אז אמרתי לה, הוא ייקום את דמו מהחמאס, בכל מקרה, לא מזה, תרשי לי לקלל איזה כללונת קטנה. היא באמצע לחבק את זאת שלידה, וזו שלידה אומרת לה, וואו, תודה שאמרת את זה. לא סיפרתי לך את זה עדיין, אבל הילד שלי, באיזושהי התקלות, הרג חייל אחר. יומיים אחר כך הוא נהרג בעצמו. ואז הביאו לי את הפנקס שהיה בכיס שלו כאן. במדים יש כיס פה? והיא אומרת, בפנקס שלו היה כתוב, הסיפור הזה אין על המרבין שלו, אין, באמת. היא אומרת, בפנקס שלו היה כתוב, אתה חייב עכשיו לעזוב את הסיפור הזה. למה? מפני שאם תבוא עם כל הצער שיש לך על הפנים לחיילים שלך, הם ייפלו ברוחם וירגישו כל כך עזובים, וכישורי הלוחמה שלהם יפחתו. שים את זה בצד עכשיו. עזוב את זה. נצא מכאן, אתה תלך לקבן. שימו לב לסיפור הזה. עזוב. תעזוב. האמא הזאת עוזבת הכאב שלה ונותנת לה, והיא עוזבת את שלה והיא נותנת לה, והבן שלה עוזב את הכאב שלו כדי לתת להם. וואו, וואו, וואו. מה זה הדבר הזה? קוראים לו מרבין בשמחה. לי אין כרגע כלום. אני הולכת להרבות את שמחתו. של מישהו שיש לו עוד פחות ממה שלי יש. בנות, זאת פרשת תרומה. מה זה פרשת תרומה? היום נלמד מה זה התרומה הזאת, שכשאת עושה אותה, את לא מבינה איך הכוח הזה יצא ממך. קוראים לזה שמחת מעט המכיל את המרובה. מה זה מעט המכיל את המרובה? אני אתחיל מהמשלב הנמוך, נשים חולות על זה, תיקים שעולים הון אגב, אפילו שהם מכוערים מוות, מתקפלים לאלף, שכחתי איך קוראים לחברה הזאת, בשדות תעופה מוכרים אותם, מחשימה מתיקים האלה, ואז את פותחת, ואיך הוא מכוער? הוא כמו שקית של יש חסד, רק עם ריבוע אור כזה בזה, שכחתי, איך קוראים לגנבים האלה?
עם הסוס.
איך?
לונג שום.
נכון, לונג שום. נכון. לונג שום. ובקיצור, הסיפוק הזה, שזה כזה פיצי, וזה מכיל כזה אמן. איזה דבר, מעט המכיל. או שאת קונה ב-200 שקל, מיליון מגפיים, לא תשימי אותם בחיים. לכן קוראים להם to go. אני עושה. והכיף הזה של מעט המחזיק את ה... שאת קונה בכוונה סמלה מידה 34. את מרובה, היא מעט, זה לא מחזיק. אבל את נהנית להסגיל בתוכה, לחסום חוסם עורקים, ולהרגיש שהמועט הזה הכיל את המרובה. זאת גם הסיבה שאנחנו מתלהבים. מילד קטן שפתאום מדבר כמו זקן, איזה דור יש לנו? אני משוגעת על הדור הזה. רק החיילים האלה שכל הזמן אמרו עליהם דור הטיק טוק וזה וזה. איזה, אני אומרת לכם, יש להם שכל שאין לנו. אתמול הייתה מסיבה לבן שלי, לבן שלי הקטן משה, בתלמוד תורה, והוא היה צריך לשיעור. הוא, מה לא עשה? אני מכירה את זה כבר מהילדים הקודמים שלי. אמא, אל תבואי. בבקשה, אמא. אמא, זה בלי הורים. ואז קיבלתי כזאת הזמנת כבוד. הרבנית מזרחי, את מוזה. אמא, אף אמא לא באה. כולם באו. אמא, זה... ואז אני מתחילה להתפסחלג איתו. כן, היא נורא נורא מתקדמת. אני פוסט מודרניסטית. ואז אני אומרת לו, אני מבינה, זה כל כך קשה שאמא שלך מפורסמת. מגיעה אהובה, הבת שלי, השם ישמור אותה, ואמרה לו, בוא נה, אם תתבייש באימא, אני מכניסה לך כפה. והכל בא על מקומו, פתאום זקפתי את קומתי, הילד מהבעתה ממנה אמר, טוב, אימא, בואי, וזה פשוט, אני מצדיעה לדור הזה, למה לא יכולתי להגיד לו את זה, תולעת שני ושש מושזר שכמותי, מה זה? חסה לך כפה אם אתה מתבייש באמא שלך. זה פשוט פתח לי כזו, איזה דור אין על הטיק טוק. בקיצור, בנות, היכולת שלך להרבות את שמחתו של מישהו אחר, לעזוב את נעזבותך ולעשות עזוב תעזוב אמו, מה עושה לך? מה זה עושה לך? למה תרומה? עם ישראל מביא תרומות למשכן. מתי? אחרי חטא העגל שהשם אומר, אתם מגעילים. איכסה, כמה מחלוקות ביניכם. אלה אלוהיך ישראל. יש לכם מיליון אלוהים, השמאל, הימין, המהפכה הזה, המריבה. גועל נפש, כמה אתם? ופתאום הם אומרים, הדבר היחיד שירים אותנו, קוראים לו תרומה. בנות, מה הם המרכיבים של התרומה? מרכיבי התרומה הם התגייסות של הרבה אנשים עבור בית אחד, כמו בפרשת תרומה וכמו במלחמה. המון אנשים מתגייסים עבור מטרה אחת, זה מה שקורה בפרשת תרומה, אחרי שהם נפוצו לכל עבר בחטא העגל. הרכיב השני זה עשייה, הרבה מעבר למה שביקשו ממך. אנשים הביאו מיליון תרומות, די, מספיק, מרבים העם להביא. אפרופו מרבים בשמחה, כמה סיפורים אמאות סיפרו לי בשבת, הוא לא היה צריך ללכת, הוא התנדב, הוא בא מחוץ לארץ, הוא לא היה צריך. זה חלק מהתרומה. הרכיב השלישי בתרומה הוא ההבנה שהוא חייב לבוא מאנשים מאוד 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 שונים בדעותיהם ובדתותיהם ובאמונותיהם, מפני שאם כולם היו מביאים זהב, לא היה בית. צריך זהב, צריך נחושת, צריך כסף, צריך חוטים. והרכיב הרביעי בתרומה, ככה לפי חז"ל, זה הנשים. היריעות מבחוץ, הם לא בשדה הקרב בדרך כלל, אבל הם היריעות מחוץ למשכן שחוברות אישה אל אחותה, נותנות כוח אחת לשנייה. מה קורה לך ברגע שאת תורמת כשרה לך? כשאת מרגישה כמו פרק התהילים שנאמר הערב בסוף השיעור, פרק כ"ב, אלי, אלי, למה עזבתני, סגולה להגיד אותו ביום חמישי בערב, בזין באדר יום פטירת משה רבנו. כשאת אומרת, אלי, אלי, למה עזבתני, הדבר שיציל אותך מהתחושה הזאת יהיה, עזוב, תעזוב אימו. לכי ותעזרי למישהו אחר. למה? א', מפני ש... ככה את מוכיחה לעצמך שלמשל רווקות היא לא ריקות. אם הצלחתי לתת לה משהו כל כך גדול, סימן שהוא קיים אצלי. אם הצלחתי להרבות אצלה בשמחה, זה קיים אצלי. אני מעט שמכיל מרובה כמו אסתר. לאסתר אין כלום. קוראים לה אסתהר. היא הייתה כמו סהר, כמו ירח. לכל אחד היא שקפה כמה הוא הרבה. הירח הוא קטן. איך הוא מכיל את כל האור של השמש? אז הוא לא קטן כל כך. הוא מעט שמכיל מרובה. ואת כל כך שמחה שהצלחת לתת למישהו כמו איריס חיים. כשאת בעצמך כל כך חשוכה. כשאת בעצמך כל כך... עצובה ומוקטנת ומיואשת. בנות, תרומה זאת החלטה של שמחה, זאת נתינה מדהימה, תרומה של שמחה למישהו אחר. ואני רוצה לדבר על מה שקרה השבוע בעולם. ובכן, השבוע חברת מודי'ס הודיעה שהיא מורידה את דירוג האשראי של ישראל. לא שזה רלוונטי לגבינו כולנו עניות סוערות, אבל בואו קצת נחשוב על אחינו העשירים. חברת מודי'ס, אז מה זה להוריד את דירוג האשראי של ישראל? האם להוריד דירוג אשראי זה שיקוף של מצב קיים, או שזה תחזית רעה של משהו שעומד להיות חלילה, או שזה סתם מצב רוח של אנשים רעים, או באנגלית מודי'ס? אז זרש הייתה כנראה מגדירה את זה ככה. אנחנו מורידים את דירוג האשראי של ישראל כי החילות הליפול נפול טיפול. כמו שהמצב נראה עכשיו בארץ, אתם מתחילים ליפול למקום טוב, זה לא יגיע. בנות זרש היה לה תענוג מיוחד להוריד. לבעלה היא מורידה, הוא אומר לה, תראי מה המלך עשה לי, תעזוב, מרדכי לא השתחווה לך. החילות הליפול נפול טיפול. כמה אנשים מורידים לך את דירוג האשראי שלך? אומרים לך שאת חסרת ערך. וכשהיא אומרת לך שאת חסרת ערך, את כל כך פוחדת שכמו עם זרש, זה יתפשט לכל מקום להבזות אותך בעיניהם של משודחים אחרים. אני רואה את זה המון המון פעמים אצל בנות שמורידות איזשהו בן כי הם לא רצו בו, ואז הן מעבירות אחת לשנייה, או לא, מה פתאום? אני מניחה שאצל בנים זה הרבה יותר גרוע, כי הם בנים, וגם הם כשפוסלים מישהו, אז גם ההוא לא רוצה, וגם ההוא לא רוצה, וגם ההוא לא רוצה. מה עושים כשמורידים לך את ערך האשראי? כשהמניה שלך בשפל רק בגלל שחטפת מכה, זה הרי דבר נורא. הם ראו שהחטיפו לנו, שאנחנו חדירים, אז הם גם מורידים לנו את דירוג האשראי. בנות, האומנות הזאת היא בדיוק האומנות של המן. הוא מחפש מתי המניה של עם ישראל הכי הכי בשפל, ואז הוא מפיל פור ואומר, עכשיו אני אגיד להם, אין לכם ערך. אני קוראת עכשיו את המהר"ל. חודש אדר הוא חודש פחות טוב. וכשיפיל המן גורלות לדעת איזה זמן הוא סוף לישראל ונפל באדר, שמח המן מאוד. כי בזה הזמן מת משה השבוע, זין באדר, שהוא רבם של ישראל, ולפיכך הוא נחשב צורת כל ישראל. הוא הרי מייצג את כולנו, וכאילו יש כאן חלילה היעדר של כל ישראל בזין באדר. ובדק וראה שהחודש הזה, שהוא סוף החודשים, כי ניסן זה החודש הראשון, מראה חס וחלילה על תכלית וסוף לישראל. והמן הרשע שמח כשנפל הגורל בחודש י"ב, 12 מניסן, כי סבור היה שמורה על הסוף. משה רבנו שמייצג את כולנו הגיע אל סופו, ולכן המן יפרסם בעולם ירידה דרסטית בערך המניות שלנו, בדירוג האשראי שלנו. הוא ישלח אגרות, את אגרות החוב האלה, לכל מקום, ומדינת ישראל נבוכה. אבל הורידו לנו את האשראי. בנות, שימו לב, בשמחת תורה, כשקוראים בתורה את מותו של משה רבנו בפרשת וזאת הברכה, פרשת הסוף לפני פרשת בראשית, כתוב שמשה רבנו מת, והנוח'בה והחמאס מזהים תאריכים דתיים בניגוד לרבים מאיתנו. היכן שהתורה שלהם מסתיימת, הם חדירים. המניה שלהם בירידה. אנחנו יכולים לגרום לפעולה שתוריד להם את דירוג האשראי בעולם כולו, ותגרום לאנטישמיות שלא הייתה כמותה. יש להם חוכמה דתית, ועד שנסתנחרן על זה ייקח עוד כמה שנים, אבל זאת המלחמה, בנות, רק זאת. נפל הפור בשמיני עצרת והם לא יודעים שבבורסה הישראלית, כשנופל שוק ההון, עולה שוק ההון. באלף. ומה הכוונה? יש לנו מין נטייה הפוכה כזאת, שביום שמת משה רבנו, זה היום שבו נולד משה רבנו. איך כתוב בגמרא? זין באדר, מת משה רבנו, ולא ידע המן שגם נולד משה רבנו. בטח שהוא ידע. אבל מה הגמרא אומרת? הגמרא הייתה צריכה להגיד, בזין באדר נולד משה רבנו, ומת משה רבנו. אבל אצלנו הכרונולוגיה הפוכה. אחרי שהוא מת, נולד כוח של משה רבנו להפוך גזרות בך ובך ובי ובך. הוא לא מבין שהמניה הישראלית ושוק ההון הישראלי מתנהג הפוך. תנו לי לקרוא לכם מדרש משגע על כסף, על אשראי ועל הון. ארבעה מטבעות יצאו בעולם, אומרים חז"ל. בימי אברהם יצאה מטבע. זקן וזקנה מכאן, בחור ובתולה מכאן. זה היה אברהם ושרה, זקנים, באים בימים, תהפכי שנייה את המטבע. אוי, בחור ובחורה, יש להם ילד בגיל מאה. המטבע השני, בימי יהושע, שור מכאן וראם מכאן. בחור שורו, הדר לו, וקרני ראם, קרניו. מה הכוונה עם אמא? אני אסביר מהר, אתם לא חייבות להבין את זה. בנות, בדרך כלל כשיש ניצחון במלחמה, מלחמה זה איכסה וזה מכוער. המלחמות היהודיות, מצד אחד שור, בחור שורו, הדר לו, וקרני ראם, קרניו. ראם זו התקיפה הגסה, שור זה היופי וההדר. אנחנו יכולים לצאת גם יפים מכל המלחמה הזו. בימי דוד יצא מטבע, מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן, כמגדל דוד צברך. דוד המלך היה רואה צון עם מקל ותרמיל, מה הוא נהיה? מלך. בימי מרדכי, סק ואפר מכאן ואתרת זהב מכאן. בנות, להמן יש דירוג אשראי מאוד גבוה. הוא קיבל אשראי מהחשברוש 10,000 כיכר כסף. האב הזה נשאר בלי ערך. את בחורה בלי ערך. למלך אין שווה להניחה. היא בחורה לא שווה. ויכתוב כל כך יפה רב מוישה שפירה. מרדכי הנפיק מטבעה. שהולך בכל המדינות. הוא מביא לעולם מטבע של היפוך, שמצד אחד הוטבע בשק ואפר, ומהצד השני עטרת זהב. המטבע הישראלי מגלה שדברים הם בני היפוך מהקצה לקצה. שימו לב, בנות, להיפוך שחל בעם הזה מיום שמיני עצרת. כולם מורידים את מדי הלא יודעת מה, הטישרטים של ההפגנות, ושמים מדים ונלחמים. כולם מתחילים לתרום אחד לשני בתרומה לא אפשרית. אנשים מתנתקים מהמכשירים שלהם חודשים. מה זה ההיפוך המשגע הזה? אומרים לנו חז"ל, זה קורה ביום חמישי הקרוב, את מדליקה נר למשה רבנו ואומרת, משה, עומד בין שמד לרצון. שמד, אומר הזוהר, זה ראשי תיבות, זה במספרים 344. רצון בגימטריה 346. משה 345. משה רבנו עומד ואומר, לא רק שאני מבטל מעליכם את גזירת השמד, אני בוחרה בכם רצון שיש רק לאלה שהורידו להם את דירוג האשראי לגמרי, ואני אומר לבחורה הזאת, תפסיקי למדוד את ערכך לפי הערך שאנשים נותנים לך. התנערי מאפר, קומי, זקנה מכאן, צעירה מכאן, סק ותרמיל מכאן, מגדל דוד מכאן, סק ואפר מכאן, עטרת זהב של קלה יפהפייה מכאן. יש לך הסבר ימים על התופעה הזאת? לא. אבל שוק ההון הישראלי מתנהג בצורה של מילה שאין אותה בשום שפה בעולם, וקוראים לה דווקא. תנסי להגיד דווקא באנגלית, nevertheless, לא, זה לא זה. איך אומרים דווקא? רסט בין... לא, גם לא. אז כל כך יפה כתבה אמילי אמרוסי, שאין הרבה אנשים שכותבים יפה כמוה. אתם יכולות לראות את התמונה. קניתי אותו מהמשתלה לפני 3 שנים, כשהוא בן 10 שנים, וכמה לימונים צהובים תלויים על ענפיו. עץ לימון, ליד חלון המטבח. חלום. מהרגע שנשתל אצלי בחצר, הוא שילב ידיים בזהב, והפך להציץ. שום פרי לא צמח עליו, כלום. דיברתי איתו על הסתגלות לשינויים, על הקושי להיקלט במקום חדש, לא עזר. 3 שנים הוא צמח נמוך ועווה וירוק, ולא העלה ולו לימון אחד. חשדתי בקרמה, חשדתי שהצד הזה של החצר מוצל מדי. חששתי ששי הגנן מכר לי במרמה עץ סרק שקישט בלימונים מפלסטיק. ואז הגיע 8 עצרת. העולם שלנו נעצר, ועץ הלימון התעורר לחיים, התעורר לחיים משוגעים, מסיבת לימונים. הוא מפגיז אותי בפירות מלאי מיץ, באותו קצב של בשורות איוב שהמלחמה מביאה, בום, 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 לא עוצר. אני כותפת, מפרישה תרומות ומעשרות, נכנסת הביתה כשאני מסתובבת אחורה אל העץ, הוא שוב מלא לימונים. לא תוכלו לטעון שאני פריבילגית מלחמה שלא כואב לי ולכן אני יכולה לסמן את השפע. המלחמה נמצאת קרוב אליי, בלוחמיה, בנפגעיה, בהרוגיה, בחטופיה ובפצועיה. אבל איך אפשר שלא לשים לב למה שקורה בתקופה הזאת? מידת החסד מתפרעת באותה מידה של מידת הדין. החורף התחיל כל כך מאוחר ומילא את הכנרת. מאז 1992 לא ירדו גשמים כאלה. אומרים שגם אחרי מלחמת יום הכיפורים הגיע חורף מבורך. זה לא פיצוי על מה שנלקח, אבל בהיפוך למשפט המפורסם, מי שלקח הוא גם מי שנתן. יש מודיז ונופלים וחטופים, אבל יש גם עולם נושא פרי. חברה שלי, חד הורית שמנהלת בקושי עסק עצמאי, ישבה במטבח שלי ואמרה שהיא לא מבינה מאיפה מגיעות אליה כל הזמנות העבודה. אני מכירה עסקים שקרסו, עצמאים שנאנקים, אבל אי אפשר שלא לעמוד בפליאה מול הדלתות בצד השני של המסדרון, שנפתחות בבת אחת בנס, דווקא בתקופה השבורה הזו. רווקים ורווקות שסוף סוף מתחתנים. נשים שהיריון נזרע בהן בקלות אחרי שנים של מאמצים. ועכשיו מה את מרגישה? וואי, כנראה אני רעה, כי לכולם אשמת הלא ניצול שדיברנו עליה קודם. אין לי מה לעשות עם כל כך הרבה לימונים. אני חושבת שאעשה מהם לימונדה ואקפיא. היום, האם אנחנו רואים שגם הדבש וגם העוקץ מגיעים מאותו ספק? האם ייתכן שהרוע היה יותר מדי רע, אבל גם הטוב יכול להיות מוגזם? יש חדש בכל בוקר, יש ברכה בשדות ובעצים, יהיו תינוקות חדשים, שפע של מים זולג עלינו משמיים. אין לי סטטיסטיקה, רק תחושת בטן, כגודל הסתירה שחטפנו, כך גודל הלטיפה. כפרה עלייך, אמיליה אמרוסי. והנה העץ המכוער הזה שהיא כל כך גאה בו. זה כל כך יפה.
הפריחה
הייתה בשנה שעברה, ואת קשורה לאדמה, את חקלאית.
וגם הלימונים שלנו.
מדהים.
וגם בתכן בידן היא מתארסת עכשיו.
ובתכן שלנו מתארסת, לא בתכן בתולן, אבל זה רמז בעזרת השם לי. עכשיו בנות, אני חוזרת איתכן לטענה שהשמענו בתחילת השיעור, שכשאני אומרת איך הקדוש ברוך הוא הציץ עלינו הבוקר במגילת ההסתר הזאת והראה שהוא קיים, פעם ראשונה מזה הרבה הרבה בקרים שאמרתי מודה אני לפניך אל חי וקיים, אנחנו צריכים לפעמים איזה הוכחת קיימות רצינית מאוד, ואמרתי את זה באמת, באמת בשיא הכוונה. ימימה, זה לא, זה כוחותינו, זה לא כוחותיו. איפה הוא היה בשבעה באוקטובר? הרבה שאלות כאלה, הרבה הרבה. והתשובה היא, את צודקת, מבלי שנוציא את כוחותינו שנמצאים בשבי של הייאוש, את בטוחה שאין לך שום כוח להרבות שמחה אצל מישהי אחרת, יופי. לי עצמי אין שמחה, אני עוד אעשה מרבין למישהי אחרת, או אמצא, כמו שימימה אומרת, נתיבים של שמחה, שזה אם לא זה, אז זה. אין לי כוחות לזה. בלי כוחותינו לא יגיעו כוחותיו. או כמו שאימא שלי הייתה אומרת לי באכזריות, אדטואה לסייל תדרה. כשהייתי אומרת לה בפקולטה למשפטים, אמא, אני לא למדתי לבחינה, אני לא יודע כלום, זה וכל הדגרנים המגעילים האלה ידעו, אז היא הייתה אומרת לי, תעזרי לעצמך, והשבאים אחר כך יעזרו לך. היא צודקת. קוראים לזה משכן. את חייבת להיות מושכת. ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. אני בא לגור. איפה שאישה ממצאת אין כוח שלה בבוקר ואומרת, אוקיי, את מי אני הולכת לשמח היום? את מי אני מרבה היום? איך אני אבטא שאני תיק של לונשן? שאני מעט המכיל את המרובה, אני נראית לעצמי כל כך קטנה, אבל אלוקים מגיע לגור אצלי. בנות, הכוח הזה, הכוח הזה שפרץ לבניין, וזה כוח ענק, את לא מאמינה שהוא קיים. איך כתוב במדרש? אני ישנה וליבי ער. שני ארגנטינאים ישנים על ספה, כאלה מתוקים באמת, ישנים על ספה בשלווה שיש רק לדרום אמריקאים, אני לא יודעת מאיפה, באיזה בית מסריח ברפיח. עכשיו, אין להם מושג, כמו שלך אין מושג, שאלף איש עכשיו יושבים בחפק, טסים בשמיים, זוחלים במנהרה מתחת לבית, יורדים בסנפלינג לתוך הבית. אני ישנה. אין לך מושג איזה כוחות מגויסים מפה כדי להציל אותך ואת הנשמה שלך. פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. איך אנחנו פוחדים מדפיקה בדלת? והקדוש ברוך הוא אומר בפרשת תרומה, ממי אני בא לגור, עשו לי כיתון אחד ואבוא לדור ביניכם, ואדור בך באדר, כי האדר שלך באמת לא כזה נהדר ולא כזה שמח. אני מגיע למקום המצומצם הזה, את יודעת למה? כי עשית כאן בחירה של אישה חירותית, בחירה של אישה בשבי. הדבר שהכי המם אותי בנשים שדיברתי איתם בערב שבת היה, כששאלתי אותה מה משמח אותך עכשיו, מה קורה כשאני עושה את זה, היא אומרת לי הילדים, ואז ימימה במיומנויות שהיא רכשה כבר למרבה הזוועה, יודעת לעשות למרבים בשמחה, צפרי לי על הנכדים שלך, בעלי, איך הוא מעודד אותך, וכשאת... אבל אז הם התחילו להגיד בזו אחר זו אחר זו, מה שמשמח אותי הוא שאחותי חלמה אותו והוא היה כזה יפה. כן, ובעלי חלם אותו והוא בא. מה אני עושה עם זה? מה אני עושה עם אישה שמסתמכת מחלומות? אני לא יכולה להרבות אותה. אני לא יכולה לעשות עם זה כלום. איך מגיעים למקום הזה שמה שמשמח אותך הוא איזושהי צורת תקשורת עם עולם לא נראה. שוב, אני מניחה שבגלל שאני פוגשת את האימהות השכולות לא בשבעה, בציבור כזה הרבה אחרי, ביום הזיכרון, הם כבר לא במקום של החלום. אבל היא עדיין מחפשת וואטסאפ לדבר איתו, לראות אותו, או לדעת שהכל בסדר איתו, ואז החלום שם מחכב. מה עושים עם, מה אני עושה עם זה? האם אני אדע לכבד את החירות המדהימה של האישה הזו להסתמך מדמיון ומחלום? אחד מרבי המחר הגדולים של הניו יורק טיימס היה הבחירה של דוקטור אדית אבה אגר, כל המשפחה שלה נרצחת בשואה, קוראים לזה הבחירה, שזה בדיוק היכולת לתרום לעצמך משהו משמח. מנגלה רואה אותה אחרי שההורים של הנרצחים, נשארת לה רק אחות אחת, היא רקדנית מדהימה, והוא אומר לה, תרקדי, אני שם את הדנובה הכחולה ואת רוקדת. הוא בוחן אותי, אני לא יודעת לאן להפנות את מבטי, התזמורת נמצאת מחוץ לדלת, הנגנים שקטים, יהודים גם הם, מחכים להוראות, רקדנית, תרקדי בבקשה. הנגנים מתחילים לנגן, והצלילים של הדנובה הסגולה, הכחולה, נישאים לתוך החדר האפלולי. עיניו של מנגלה נעוצות בי, אני מכירה בעל פה את הצעדים של הדנובה הכחולה, איבריי כבדים כמו בסיוט, אבל אני מניפה רגל ופירואט וסיבוב ושפגט, ופתאום כל קו בגופי הוא כמו הברה בשיר, ואני מספרת לעצמי סיפור. אני בחורה שמגיעה לנשף, אני מסתחררת בהתרגשות ובציפייה, אני נעצרת לרגע ומביטה סביבי, מה יקרה עכשיו, את מי אני אפגוש, הזרועות שלי נשלחות למעלה ומסביב כדי ללכוד הכל, אני רוכנת וכותפת עכשיו פרחים וזורקת אותם, בזה אחר זה, בתוך האפלה, חודרות אליי מילותיה של אמא, כאילו היא נמצאת שם בחדר החשוף, לוחשת לי, תזכרי, אף אחד לא יכול לקחת ממך את מה שהכנסת לתוך הראש שלך. דוקטור מנגלה, חברותיי אסירות המורעבות, הלוחמניות שישרדו ואלה שבקרוב ימותו, כולם נעלמים, והעולם היחיד שמתקיים עכשיו הוא זה שבתוך ראשי, והוא מרים אותי כל כך גבוה. אני רוקדת למען האהבה, אני רוקדת למען חיי. החלום הוא מקום לגיטימי, והוא מקום של חירות, ואיך אמרה איריס חיים, אני לא יכולה לשים את הלב שלי שבוי בעזה, כי לב הוא אף פעם לא שבוי, לב הוא תמיד חירות. וזה נכון שלפעמים את מביטה בקירות שסוגרים עלייך ובטוחה שזהו, אין שמחה יותר. השמחה היא עניין של הכרעה, וכשחזרתי הביתה חשבתי לעצמי, וואי, רק הנשים האלה יודעות מה זה גאולה. ושוב השם את שיבת ציון, היינו ככל מי. אני רוצה לקרוא לכם את הרב שגר המהמם, האיש שנלחם בעצב כל החיים שלו ולא יכול לא. אשמת הניצול, בהחלט. את ממש צודקת בעניין הזה. והוא אומר, יש שני חגים, זה עושה לי צמרמורת, אני קוראת את זה כל שנה, אבל רק השנה קראתי את זה. הוא כל הזמן מנתח מה ההבדל בין השמחה של חג הסוכות ושמחת תורה לבין השמחה של אדר. כי יש רק שני מועדים שכתוב עליהם בתורה ובחזל, ושמחת בחגיך. השמחה של חג הסוכות ושמחת בחגיך והיית אך שמח, ומי שנכנס אדר מרבין בשמחה. והוא שבחג הסוכות ראה את כל הטנק שלו נשרף במלחמת יום הכיפורים, ומאז הוא הלום קרב וחוקר את השמחה מכל זוויותיה עד שהיא מנצחת אותו, כמו למה אני לא זוכרת שמות, זה אסור, אסור דבר כזה, בקריית מלאכי, אחיו של כן, הוא לא עמד בזה שאח שלו לוחם קומנדו נהרג, והוא התמוטט השבוע ונפטר גם הוא ואימא שלו בחודש אחד. מה ההבדל בין שמחת חג הסוכות לבין שמחת חודש אדר? והוא אומר, בחג הסוכות יש לך סיבות אובייקטיביות לשמוח. זה חג האסיף. את אוספת מהשדה את כל השפע שגדל לך ונותנת תרומות ומעשרות לאנשים אחרים שאין להם. כדי שלא תשוויצי, תעזבי את הבית שלך בסוכות ותצאי לדירת ארעי. אתם יודעות כמה משפחות עזבו את הבית שלהם בסוכות ועוד לא ראו אותו מאז. יש יוזמה מדהימה של הבחורים שלנו שהולכים לנקות בתים ביישובי העוטף הנטושים, כי מסוכות הם כבר אף אחד לא נגע בהם. אומר כל כך יפה הרב שגר זצ"ל, השמחה של חודש אדר היא שמחה בלי כלום. ולכן היא גבוהה בהרבה. היא שמחה של אני בוחרת עכשיו להיות מעט שמכיל מרובה. לקחת מישהו מאוד מאוד גדול ולשמח אותו. עשו לי משכן בבית הקטן שלך, החסר שלך. תעשי משהו, אני בא לגור. בואו נקרא את המילים המכוננות האלה, מילים שצריך לקחת לחיים. שמחת החגים מגיעה לסיעה בחג הסוכות. שמחת הסוכות שייכת לסוף הזמן, באוספך את מעשיך מן השדה. לשמחה זו יש מובן של איסוף ושפע. נתת שמחה בליבי מעת דגנם ותירושם רבו. יש לי הרבה, אז אני שמחה. אדר זה יש לי מעט, אז אני מרבה. אני עושה את המרבין בשמחה, אפילו שאין לי סיבה. השמחה היא מהתכונות העיקריות של יהודי בכלל וחסיד בפרט. שמחה של ביטחון בהשם. שמחה זו איננה מובנת מאליה. היא לא תוצר של שפע, היא לא ספונטנית. השמחה של חודש אדר היא הכרעה והחלטה. מפני שהאופי הדתי הוא לא בהכרח אופי שמח. לא פעם נתפסת השמחה אצל אנשים דתיים כשטחית בהשוואה לטרגי ולמלנכולי. המגע עם העמוק עובר בדרך כלל דרך התהום ושוכן בכליון של כלות הנפש. אבל הלב הנשבר אצל היהודי הוא נקודת הבחירה שלו לעשות את הבנה הפוך הוא או את הבנה הפוך. הדווקא היהודי הזה של נפילת המניה מתעורר כשמשה רבנו מת. אוקיי, אין מנהיגות. זה מה שחווינו בשבעה באוקטובר. המנהיגות נולדת אצל כל אחד. אנשים שלא חלמת הולכים ומגנים על יישובים שלמים. חיילות, אם כבר דיברנו על אסתהר ועל סהר, אני רוצה בשבילך אימוש של סהר סעידיאן, שפעם ראשונה בשמחת תורה ישבה מאחורי סוללת כיפת ברזל וירתה כל כך הרבה טילים לכיוון עזה, ואז נגמרה הספקה והיא נסעה להביא עוד טילים ו... תקפו אותם בדרך והיא נהרגה. כל מה שעניין אותה זה לתת ולתת ולתת. לא עניינה אותה אפילו הסכנה. היא עזבה את הסכנה של עצמה ונתנה למישהו אחר. כן, מתוקה.
שני דברים. דבר ראשון, שאולי זה הדר קיבלוה. זאת אומרת, השמחה של סוכות היא סוג של שמחה בכוח. זאת אומרת, זה
אחרי ממש, התורה. ממש.
זאת בחירה לשמוח.
זאת בחירה.
ודבר שאני גם מגבי מה שהרבנית אמרה קודם על, על הבחירה לשמח מישהו, אז זה גם מה שהרבנית אמרה בעבר, שזה הצינור והאותיות של השפע והאיפוש, זה לבחור בעצם להזרים את המים.
מקסים, 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 מקסים. את יודעת מה מאמי, הייתי אומרת איזה פעם, שכשאת נותנת, את מתמלאת. זה לא תמיד נכון. את נותנת ולפעמים מרגישה נורא נורא מנוצלת. אבל את רואה שהצלחת לשמח מישהו אחר. וזו תרומה, התרוממות רוח בפני עצמה. אפילו שאני באמת לא, איך יכול להיות עם אמא? אני שידחתי כל כך בזוגה ואני בעצמי לא. אשמת לא ניצול. והנה כאן, זה מגיע באמת לכאלה גבהים נהדרים. אני רוצה לסיים את השיעור הזה. על המרבין בשמחה, שזה מרבין אופני שמחה כמו הרבה עם אופדות. אפשר בלי העסקה שתקועה לך בראש, אני אתחתן אז אני אשמח. יש עסקאות אחרות, 1500 מחבלים, אז הם, לא, יש עסקאות אחרות בעולם. מרבין בשמחה, הרבה עם אופדות. הביטוי השני, מרבין בשמחה, את נותנת למישהו אחר הרבה, כשאת מועטת ומקבלת מזה. כזה כוח אדיר, אדיר שיש רק לנשים, באמת. אני אקרא שיר של אווה קיליפה שהיא פינית מפינלנד, והיא כותבת על זה שפעם ראשונה אנחנו לומדים לשמוח מהדבר הזה שקוראים לו חוסר מושלמות. איזה הוא השיר השמח בחלקו. אני מבינה איך אמרה איריס חיים הבוקר, אני מבינה שאני חלק מסיפור מאוד מאוד גדול, ממגילה שהולכת ומתגלה. כאילו חייבת להיות בי כמות כזאת של כאב, אם לא בנפש אז בגוף, אם לא ברגל אז בצלע, אם לא מתחת ללב אז בברכיים. החולשה חיה בי בגבורה ונאבקת על קיומה. אולי היא ברירה שמעולם לא נוסתה, אופן אחר של חיים, שברוב יעילותנו השחטנו והשלחנו הצידה, אורח קיום עדין, רגיש, אשר בוכה בתוכנו. גם חולשה היא סוג של שמחה, כי כל דבר שאת עושה כשאת כל כך חלשה, הוא כל כך ענק. אנחנו הולכות עכשיו לקרוא את פרק כ"ב בתהילים, הפרק שאומרת אסתר המלכה שהולכת ופורצת בתוך הבית הזה באמצע חאן יונס בשושן, פורצת את כל השמירות ונכנסת לבפנים ועומדת מול פחד היום ונורא. סגולה גדולה לומר את זה בזין באדר. אגב בנות, הרב מבריסק בזין באדר היה אומר בבית הכנסת כל הגברים לצאת, לעזרת הגברים נכנסות רק נשים, מפני שהגאולה בכוח התפילה מגיעה מנשים. היה ממלא את בית הכנסת בנשים בזין באדר, ולכן יש לזה כוח עצום וגדול. אני רוצה שנקרא את פרק כ"ב עכשיו בתהילים. יש כאן מעולה. יש כאן איילה, איילת השחר, עומדת כמו כל כך הרבה אמהות שיושבות פה לפנות בוקר. היא לא יודעת מה קורה עם הילדים שלה, היא תתחנן עליהם אחרי לילה בלי שינה, רועדת כולה, ומולה יש אריה. אריה נורא. כל הזמן היא מזכירה את האריה ואת האיילה. ואיך היא נמוגה מפחד מול הפחד הנורא הזה. אבל לנשים יש יכולת של רוקמות, יכולת של חולמות. מתוך עולמות שבורים היא צומחת, היא רוקמת. כתוב שהיריעות של בית המקדש, שנשים רקמו אותן, הן ידעו לעשות אותן מעשה חושב. מה זה מעשה חושב? זאת חשיבה שיש רק לנשים חולמות. מצד אחד היה רקום אריה, ומהצד השני של אותו בד בדיוק היה רקום נשר, עם מלא כנפיים ומעוף. רק אישה יכולה לרקום מצד אחד את הפחד הנורא, אמא לאריה, איך אני מבועלת, ומצד שני לעשות את ונהפוך היא, ולראות שיש לה כנפיים והיא יכולה לעוף ולתרום כל כך הרבה שמחה לעולם. אז אני אגיד פסוק ואני אגיד אותו לאט, אתם תוכלו להגיד יחד איתי. פרק כ"ב בתהילים, יום חמישי הקרוב, נר למשה רבנו שעומד בין שמד לבין רצון, לא רק מציל אותך מכל הגזרות הרעות ומירידת ערך האשראי שלך, הוא גם נותן בך רצון להגיד דווקא ריקה כמו שאני, אני אקום והרבה שמחה אצלה. למנצח על הילד השחר, מזמור לדוד. אלי אלי למה עזבתני, רחוק מישועתי דברי שאגתי. אלוהי אקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, קדוש זה רחוק, איך אתה קדוש? רחוק רחוק. בך בטחו אבותינו, בטחו ותפלטמו, אליך זעקו ונמלטו, בך בטחו ולא בושו. מה היא עושה פה? לוקחת את הנתיב של שמחה ממשהו שהיה. זוכרות את רבי נחמן של תחילת השיעור? לשמוח מהעבר. ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם, כל רואי ילעיגו לי, יפתירו בשפה, יניעו ראש. גול אל אדוני יפלטהו, יצילהו כי חפץ בו, כי אתה גוחי מבטן, מבטיחי על שדי אמי, עליך הושלחתי מרחם, מבטן אמי אלי אתה, אל תרחק ממני, כי צרה קרובה, כי אין עוזר, סבבוני פרים רבים, אבירי ושן כתרוני, פצו עליי פיהם אריה טורף ושואג, כמיים נשפחתי והתפרדו כל עצמותיי, היה לי בי קדונה, גנמת נס בתוך מאי, יבש כחרס כוחי ולשוני מודבק מלכוחי, ולאפר מוות תשפטני, כי סבבוני כלבים, עדת מראים יקיפוני, כערי ידיי ורגליי, אספר כל עצמותיי, הם היביטו יראו בי, יחלקו בגדיי להם, ועל לבושי יפילו גורל, ואתה אדוני אל תרחק, אילותי לעזרתי חושה, הצילה מחרב נפשי, מיד כלב יחידתי, הושיעני מפי אריה, ומקרני רמים עניתני, אספרה שמך לאחי, בתוך קהל אהללך, יראה אדוני הללו, כל זרע יעקב כבדוהו, וגורו ממנו כל זרע ישראל, כי לא בזה, ולא שיקץ ענות אני, ולא הסתיר פניו ממנו, ובשבועו אליו שמע, מאיתך תהילתי בקהל רב נדרי אשלם נגד יראיו, יאכלו ענבים ויסבאו, יעללו אדוני דורשיו, יחי לבבכם לעד, יזכרו וישובו אל אדוני כל אפסי ארץ, וישתחוו לפניך כל משפחות גויים, כי לאדוני המלוכה הוא מושל בגויים, יאכלו וישתחוו כל דשני ארץ, לפניו יכרעו כל יורדי אפר ונפשו לא חיה. זרע יעבדנו, יסופר לאדוני לדור, יבואו ויגידו צדקתו, לעם נולד, כי עשה, באמת נולד פה עם חדש, כי הוא עשה כל כך כל כך הרבה. אנחנו הולכות לחפור את המזמור הזה בו אחת תענית אסתר בעזרת השם, תמיד היינו עושות את זה בקבר יוסף, נורית, נכון? עכשיו טווח הטיולים מצטמצם לנו לירושלים וסביבותיה. אני מאחלת לכל מי שיושבת כאן, לממילה בדיוק, אני מאחלת לכל מי שיושבת כאן את שני המרבים בשמחה, שתמצאי או בעבר שלך או בהווה שלך או בעתיד שלך, ואם גם את זה אין, בחלום שלך ובדמיון שלך, כי השמחה היא רבת פנים, שהקדוש ברוך הוא ירבה איתנו פדות. לא חייבים לשחרר אפילו מחבל אחד, ואפשר לשלוף את כולם בעזרת השם. מחר בבוקר אני אקום ואני אשמע בוואטסאפ טוינג 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 טוינג, ויגידו לי, הרבנית, אני שמחה בשבילך שכל השבועים חזרו הביתה. אוהבת אתכן מלא, שם ישמור אתכם.